הפרשה בעל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שוב ערב טוב לכולם, ושוב המספר הטלפון שלנו 03-593-93, ואנחנו ממשיכים במקום שבו הפסקנו. זה מזכיר לי סיפור עם החזון איש והבריסקירוב, שכשהחזון איש היה ילד, אז הוא פגש את הבריסקירוב, והבריסקירוב שאל אותו, מה אכלת היום? אז הוא אמר לו, לחם. ומישהו נכנס והוא, לחם ב, והוא לא נתקע, ומישהו נכנס באמצע והוא לא יכול היה לגמור את המילה. אחרי הרבה הרבה זמן, כבר בארץ, הם נפגשו פעם שנייה, ואיך שהם נפגשו, אחרי זה שמה לו חמאה. כלומר, הוא המשיך איפה שהפסיקו קודם. גם אנחנו ממשיכים איפה שהפסקנו קודם. דיברנו על בעלי תשובה והיחס של איך לחנך את הילדים ביחס לאהוביהם, הקרובים, סבא והסבתא, הדודים, דודות, שאינם שומרים תורה ומצוות. וממילא זה יהיה קל ביניהם, עוד לפני שהם נדבר על פיתויים, זה יהיה קל ביניהם היחס לחילול שבת. ואנחנו צריכים לתת להם יותר, יותר שיהיה חבל להם לעשות את שולחן השבת, יותר מעניין לילדים, לתת יותר ויותר הסברים, לא נגד הצד השני, אלא בעקיפין להחדיר להם. אותו דבר גם פה. דווקא בעלי תשובה חייבים שיהיה לילדים יותר ויותר גאוות יחידה בבית שלהם, ושירגישו שזה ש... איך אמר אורי זוהר, בזה אני התחלתי להגיד קודם, אורי זוהר אמר, אני לא חזרתי בתשובה לפני שבדקתי שכנגד כל תענוג שהיה לי בעולם ההוא, והיה לי הרבה, יחטה בים, דירה ביפו על הים, ועוד ועוד, וחברים טובים, ומסיבות נחמדות, והכל, שכנגד זה יש לי משהו מקביל בעולם של תורה. אותו דבר צריך לתת להם משהו מקביל בעולם שלנו. צריך להיות קשובים לזה, וכמה שאפשר פחות לבנות את זה על איומים ואיסורים וחרמות וחרפות, וכמה שיותר לבנות את זה על פיתוח השמחה והגאווה, וזה אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו נמצאים במקום שיש לנו את הדברים האחרים בשפה שילדים יכולים להבין.
אז אם הרב, כבוד הרב, אם הילד בא ואומר, אבא אני רוצה טלפון או טאבלט שיהיה, ואין לנו, אין לנו את הדברים האלה בבית, מה אני אומר לו?
תגיד לו,
מה אני אמור להגיד לו?
אנחנו לא לוקחים את הדברים האלה, בוא נראה מה אנחנו יכולים לתת.
אבל יש לי סבא וסבתא, אז הוא רואה את זה בבתים אחרים, אתה מבין?
הילד צריך להיות מודע שאנחנו אחרים מהסבא והסבתא, אנחנו מאוד אוהבים אותם, אנחנו מאוד מכבדים אותם, אבל אנחנו אחרים, ויש לנו את שלנו, יש לנו דברים שלהם, אין. יש לנו, לנו יש שבת, לנו יש שירי שבת, לעשות את הדברים מאוד מאוד, שיהיה לו מאוד מאוד ברור שנחמד לו במקום שלו. זה מה שצריך. אין לנו ברירה אלא לסמוח. ילדים צריכים לסמוח. אני אגיד לך מה שאמר רב משה פיינשטיין פעם. שאלו את רב משה פיינשטיין, איך הוא יכול להסביר שאותם יהודים בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת שהגיעו לארצות הברית ומסרו נפשם על השבת, הרי המצב היה כזה, המדינה הייתה מדינה מאוד אכזרית מבחינה כלכלית, לא היו שום תנאים סוציאליים לאף אחד, עבדת, הרווחת, היה לך מה לקנות במקולת, לא עבדת, לא הרווחת, היית יכול למות מרעב, אף אחד לא היה יודע אפילו, וכל המפעלים עבדו בשבת, ויהודים נפלו אחד אחרי השני. ברגע שיהודי התחיל לעבוד בשבת, אז ממילא כבר לא קיבלו את הילדים לחינוך תורני, שלחו אותם לפאבליק סקול, לחינוך יהודי, שלחו אותם לפאבליק סקול, ואם כבר הילדים הולכים לפאבליק סקול, אז למה צריך לשלם כל כך הרבה כסף על בשר כשר? ויהודים החליקו החוצה. הבעיה הייתה שגם אותם יהודים בודדים, שכל שבוע הלכו לחפש מקום עבודה אחר, כי פיתרו אותם, כי בשבת הם לא הגיעו לעבודה, הרבה מהילדים שלהם גם כן נפלו. שאלו את רב משה פיינשטיין, איך אפשר? אמר רב משה פיינשטיין ככה, אותו יהודי שכל שבוע חשש ובהרבה מהמקרים חשש שזה אכן יתגשם, שכשהוא חוזר ביום שני למפעל, הכיסא על יד המכונה שהוא ישב על ידה כבר תפוס על ידי מישהו אחר, הוא יצטרך שוב לעבור את שבעת מדורי גיהנום למצוא עבודה. איך הוא התנהג בשבת? הוא היה מתיישב בשבת והיה אומר, אוי, מה יהיה ביום ראשון? סישבר ציזיין העיד, קשה להיות יהודי. מתח, עצב, ילדים רוצים שמחה. על זה סיפר ידידי רפסח קרון, שבבוא הפארק ביום שישי באחד הגנים, כמו בכל גן, כל שבוע יש ילד שנהיה אבא של שבת, ילדה שנהיית אמא של שבת, ויושבים ליד השולחן, והילד בא בשולחן, בחולצה לבנה, ונותנים לו כובע, ונותנים לו גביע מפלסטיק, מצופה נייר כסף, והוא מנהל את השולחן עם הילדים. ילד אחד קיבל את המינוי המכובד הזה, הוא הגיע, התיישב בראש השולחן עם הילדים, ולפני שהוא מתחיל לעשות את הקידוש של הילדים, הוא אומר, אה, או בחגיאת השווה אבוך. הוא אומר, אוי, היה לי שבוע קשה. כך אבא שלו מתחיל שולחן שבת. אז בתקופה הקודמת, היה יהודי בא ואומר, אוי, קשה להיות יהודי. אם קשה להיות יהודי, והילד רואה שאבא שלו קורע תחת עול מצוות היהדות, הוא לא רצה. אבל אם הוא היה רואה שאבא עושה זה בשמחה, שאבא באמת לא מרגיש שהוא מקריב בשביל זה, למרות שהוא מקריב, והוא עושה את הקורבן הזה ברצון, הוא היה משדר לילד משהו אחר. זה מה שאנחנו צריכים לשדר לילד. לא לדבר נגד האחרים. לא להסביר כמה זה נורא, כי הילד לא קונה זה. מה נורא? הבן דוד שלי הוא כל כך סובל, הוא כל כך נורא, הוא ילד כל כך רע. הם ילדים טובים גם כן. הם לא קונים את זה. הם לא קונים את זה, הילדים. צריך להגיד להם, אנחנו, זה לא מקובל אצלנו. יש לנו דברים אחרים. יש לנו את המנהגים של הבית שלנו, ושמח לנו עם מה שיש לנו, ולהראות להם. כמובן, עד כמה שאפשר בעדינות להרחיק אותם מזה, אבל תמיד צריך לזכור שצריך לתת להם משקל נגד. קנה לו כלי נגינה, קנה לו, תביא לו שירים אם הוא אוהב מוזיקה, תביא לו דברים, תביא לו משחקי חשיבה אם הוא ילד חושב, תביא לו דברים שהוא יוכל להעסיק את הראש ולשמוח בהם. שבו איתו, שההורים ישבו איתו וישחקו איתו.
מדהים, כבוד הרב, תודה רבה.
תודה רבה, בהצלחה, ושהקדוש הוא יאיר את עיני כולנו בחינוך ילדינו ונכדינו. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
קוראים לי חפל חנן שבתאי, מבחור עבר בן 16, מתגורר בבני ברק. אני חשבתי איך אני יכול בתור בחור עבר לעזור ולהתגייס למען תושבי הדרום, ובשביל זה פתחתי בעצם קו טלפון מיוחד של חלוקת פרקי תהילים וקבלות טובות. עד עכשיו הגענו ל-12 ספרי תהילים ו-108 מאזינים, בתקווה שזה ילך ויגדל בעזרת השם. אז הייתי שמח לפרסם את מספר הקו.
התוכנית הזאת לא נועדה לזה, אבל אם כבר עלית, אז תן מספר טלפון ואנשים יעשו כחוכמתם.
לפני שאני אתן את המספר, אני רק אגיד שמי שיש לו או יודע על שמות של חיילים, הרוגים, פצועים וכדומה, יכול גם לכתוב לנו לוואטסאפ.
אז המספר
079-50-83433, והמספר של הוואטסאפ 053-413-3013.
תודה רבה, תחזק נא ידיך. תודה רבה. ערב טוב.
קודם כל תודה רבה על התוכניות והשיעורים.
ברוכים תהיו.
יש לי שאלה שאני חושב שהיא מתאימה לקריטריונים. דבר בקונפליקט שהוא מתעצם עכשיו בעיקר במלחמה. מצד אחד אנחנו מצפים שתיגמר המלחמה, שכל השבועים יחזרו והאויבים ישמדו. וגם אנחנו מצפים שלא תתרחב המלחמה עוד חזיתות, זה בעיקר הפחד עכשיו. ומצד שני, אז על פי כל הנבואות, אז לפני הגאולה המועד תחש מלחמה שהיא תוכיח לכל האומות את ייחוד השם, ובשביל זה צריך שכולם יהיו חלק מהמערכה. וכאילו נוצר את תחושה פנימית כזאת שבחלק, כאילו,
אני לא יודע מי לימד מה יהיה מחר. יש לנו כלל שמי שמדבר לא יודע, ומי שיודע לא מדבר. אז כך, שלבוא ולהגיד שצריכה להיות מלחמה כזאת ומלחמה אחרת, אף אחד לא יודע. יש בנביאים כל מיני תיאורים. אבל יש כל מיני תסריטים. אתן דוגמה למשל. בזכריה פרק ט' כתוב שמשיח יבוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. ובדניאל פרק ט' כתוב שוערו עם ענני שמיה כבר אנש. אתה מגיע על ענן. על ענן או על חמור. אמרו חז"ל שיש שני מסלולים. זכו על ענן, לא זכו על חמור. עכשיו, זה משלול של זכו ולא זכו. אנחנו נמצאים כבר במסלול מסוים, וגם במסלול הזה יש תת מסלולים שונים. מה שאנחנו יודעים, זה שהחפץ חיים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אמר שמלחמת גוג ומגוג תתנהל בשלושה שלבים. הדברים מופיעים, שוב, כדרכי, אני לא אומר, ודאי לא דברים כאלה, מתוך סברה או באוויר, אלא מתוך מקורות, אפשר לראות את הדברים בספר לב אליהו, על פרשת יתרו, חלק ספר שמות, פרשת יתרו, מאמר ראשון, בהערה, בעמוד הראשון, והוא רמז על מלחמת העולם השנייה שהוא כבר לא היה בה, ועל השלב השלישי הוא לא דיבר. אז כך שאנחנו לא יודעים. והרמב״ם אומר בהלכות מלאכים שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה. הדבר היחיד שאני יודע הוא לדבר על מה שהיה. ולכן בכל השיעורים שלי על נבואות שהתגשמו, ומדובר בשיעורים שמסתרים בסך הכל על 25 או 30 שעות, על נבואות שהתגשמו, על כל ההיסטוריה. אני תמיד מדבר על מה שכבר קרה, ואז יש לו מה החוכמה. לכן יש לי קריטריונים מה הם נבואות שיכולות לשמש כהוכחה. שזה יהיה בוודאי נבואה שנאמרה לפני האירוע, בין אם זה תורה שבכתב או תורה שבעל פה. שהאירוע ודאי קרה, שעליו אני מדבר, קרה מאות שנים אחרי שהציטוט שאני מצטט נכתב לכל הדעות. שזה יהיה פשוטו של מקרא, או פשוטה של היסטוריה, או פשוטם של מאמרי חז"ל, בלי כל מיני פלפולים, גימטריות וחשבונות. וזה מגיע לרמה של שמות ממש. ושזה יהיה נבואות מפורטות שנוטלות סיכונים. לא דברים כלליים, יהיה טוב או יירה, או כל מיני דימויים שדמיוננו אומר שמתכוונים לזה או לזה. ועל פי הקריטריונים הללו, אתה יודע בוודאות שמי שכתב את הדברים הללו, ידע מה שיהיה. גם ככה, זה לא אומר שזה היה התסריט היחיד, אבל זה התסריט שנבחר, ואי אפשר היה להגיד אותו עם כל הפרטים, אם לא שהייתה פה נבואה. אבל לגבי לדעת מה שיקרה ואיך שיקרה, בדיוק כמו שאנחנו מדברים, אומרים בתפילת 18, את תפילתו של נדמי לי רבא בר אבונה, לא זוכר בדיוק מי, בכל אופן, אלוקיי עד 18 של יום כיפור, אני מתכוון, אבל הוא היה אומר את זה כל יום, אלוקיי עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, עפר אני בחיי קל וחומר במיטתי, יהי רצון לפניך שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. שתי שאלות, קודם כל, מה זה, אבל לא על ידי איסורים וחולאים, הרי הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק א' הלכה ג' או ד' מביא את ארבע חילוקי כפרה של רבי מתיה בן חרש, ואומר עבר אדם על מצוות לא תעשה שיש בהם קראת או מיטת בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים את הכפרה, ולעולם אינו מתכפר לו עד שיבוא עליו איסורים. אז מה זה מה שאנחנו אבל לא על ידי איסורים? אולי יש לנו עבירות כאלה שעליהם אמר רמב״ם לעולם אינו מתכפר עד שיבוא איסורים. ב' מה זה אבל לא על ידי איסורים וחלאים רעים? התשובה היא כזאת, איך ידע מייסורים, שאלת הגמרא, מה זה איך ידע מייסורים? תלמד ספר איוב, תראה מה זה ייסורים. אומרת הגמרא, נכון, אבל יש גם ייסורים שאדם מכניס את היד לכיס, להוציא מטבע, ולא עלינו, האומלל הזה הוציא בטעות שתי מטבעות, וכעת נבח, נבח, מסכן, צריך להכניס את היד לכיס עוד פעם, להחזיר מטבע. גם בזה יוצאים ידי חובת ייסורים. וזה אנחנו אומרים, צריך ייסורים שנצא ידי חובה, לא על ידי ייסורים וחלאים רעים, ולהכניס את היד לכיס. אותו דבר גם במלחמות. יש תיאורים שמלחמות לא חייבים ללכת במסלול הזה דווקא, אפשר מסלול יותר קל, וגם זה יכול להיות בצורה קלה, ואז אנחנו מתפללים גם כן. אז לכן, באמת...
אני רוצה לחדד את השאלה מהבחינה שככל שהאירועים כביכול נהיים יותר משמעותיים וגדולים, אז יוצר איזושהי תקווה שאולי זה מלחמת גוג ומגוג, אולי זה בעזרת השם, שתביא את הגאולה.
אני מבקש רחמים לרדת מהמושגים האלה. אנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלויות הרוחניות והגשמיות כדי שהדברים יסתדרו בצורה הכי קלה שאפשר באופן יחסי. ולקיים, לדפוק על השולחן ולהגיד מה השם אלוקינו דורש מאיתנו. ולחפש מה אנחנו צריכים לעשות. מזה שאנחנו מתחילים להגדיר את המלחמה בהגדרה כזו או אחרת לא יוצא כלום. זה ודאי חבלי משיח. כי תקופת עקבות משיח כבר התחילה, וכל הסימנים כבר קרו, ולכן מה שרלוונטי, זה מה שרב אלעזר הגדול אומר, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורו בגמילות חסדים. זה מה שצריך. לעסוק בתורו בגמילות חסדים. למה להתפלל? להתפלל את הדברים הפשוטים. להתפלל שכל אחינו, כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאים מצרה לרווחה מאפלה לא רע. לא כתוב בתפילה הזאת שום מושג כזה או אחר מהמושגים שיהיו בצורה כזאת או בצורה אחרת, אבל זה לא התפקיד שלנו. אנחנו פתאום נכנסים לתפקיד של הקדוש ברוך הוא ומתייחסים, מסתכלים כמו שיושבים על איזה פלטפורמה כהיסטוריונים. זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לעשות, לא להסיק את הראש בדברים שלא יעזרו לנו לעשות. רב חיים קניבסקי לא זכר את מספר הטלפון של ביתו, וכשהוא ראה משהו שהוא לא קשור לתורה, הוא השתדל למחוק את זה מהזיכרון. כי הוא אמר, הראש צריך להיות תפוס, פנוי לדברים שצריך. אותו דבר גם הזמן שלנו והלב שלנו. הלב שלנו והזמן שלנו צריכים להיות תפוסים לדברים שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, ואלה שנמצאים בתוקף תפקידם במקומות מסוכנים, להתפלל בשלמותם ולהשתתף בצערם ובדאגתם של כל אלה שמצטערים ודואגים. זה התפקיד שלנו.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום, ערב טוב,
הרב.
רציתי לשאול, הרב נגע בזה בהתחלה, האם הארגונים האלה של החמאס והחיזבאללה הם נקראים ישמעאל או עשיו? ואם באמת רק ישמעאל, האם הפסוקים שבפרשה שנאמרו לגבי עשיו אחר בך תחיה והיה כאשר תריד, הם רלוונטיים גם לגבי ישמעאל?
מבין ריסי עיניך ניכר שלא למדת את ספרי גלות ישמעאל ולא שמעת את השיחות שלנו בשבועות הקודמים. אז בוא נגיד בקיצור מה שנאמר עכשיו. עשיו זה עמי הנצרות. זה לא רצון שלי או סברה שלי, אלא זה מקורות. אבא ארבנאל כותב את זה, רבי יוסף אלבו בספר העיקרים כותב את זה, הנציב כותב את זה בכמה מקומות, רב צודק כותב את זה בכמה מקומות. ישמעאל זה עמי האסלאם, אותם מקורות, אבא ארבנאל, רבי יוסף אלבו, הנציב, ולכן יש לנו הגדרות מאוד מאוד ברורות. מי זה עשיו, מי זה ישמעאל? ממילא כל המוסלמים, בלי שום קשר לשורשים גנטיים, או לייחוס, כל המוסלמים משמשים בתפקיד של ישמעאל. עכשיו, פרשת השבוע, פרשת תולדות נאמר. עכשיו, ישמעאל קיבל קשת, הוא לא קיבל, הוא לקח, והיא רובה קשת. עשיו קיבל חרב, על חרבך תחיה. חרב זה נשק של אמיצים, קרב מגע, צריך לבוא פנים אל פנים, קרב פנים אל פנים. וקשת זה נשק של פחדנים, יורים מרחוק ובורחים ומתחבים. היום יש לישמעאלים גם את הקשת וגם את החרב. יש להם גם את הטילים, הקשת, וגם את החרב, את המפגעים. הם לא פוחדים, הם באים לקרב פנים אל פנים. איך הגיע החרב לישמעאל? פרשת השבוע בפסוק האחרון כתוב, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשב לו לאישה. שואל האור החיים הקדוש, למה הוא לקח את מחלת בת ישמעאל? הרי היו לו כבר שתי נשים והוא לא גירש אותם, כך שהם המשיכו להרגיז את ההורים. אלא מה, הוא לקח עוד אישה בגלל להרגיע את ההורים? הרי האישה הזאת זה ביתו של אותו אדם שהסבא והסבתא גירשו מהבית כדי שלא יקלקל את יצחק. יצחק ודאי לא היה שמח עם כזה מחותן. אומר האור החיים, פחד עשיו שהברכה של אבא על חרבך תחיה לא תחול על הילדים של הנשים הכנעניות האלה. ולכן הוא קראת ברית עם ישמעאל שהברכה תחול על הצירוף הזה. כתוב פה באור החיים, לפני למעלה מ-300 שנה, שבזמן שהברית בין עשיו וישמעאל תצא לפועל, כמו שאנחנו אומרים בסליחות אשכנזים, קלה שעיר וחותנו ועלו לציון מושיעים. לפני שעלו לציון מושיעים יהיה ברית בין עשיו לישמעאל. כשהברית הזאת תצא אל הפועל, אז הברכות הללו מן הסתם יגיעו גם לישמעאל. והברית יצא לפועל מלחמת העולם השנייה, כשהיטלר קראת ברית עם כל מיני סוגי ערבים, עם חאג' אמין אל-חוסייני הרוצח. אגב, מישהו שלח לי עכשיו מגילה שכתובה בכתב סתם, שאני עוד לא קראתי אותה, אבל שאצל יהודי תימן הייתה מסורת שחאג' אמין אל-חוסייני נשלח על ידי היטלר לתימן כדי לארגן שם את הרציחה של היהודים שם. עוד לא עברתי על זה, אני צריך לעבור על זה ולבדוק מה האותנטיות של זה, אבל זה ברית בין עשיו לישמעאל. וכשהברית בין עשיו לישמעאל, החרב מגיעה גם לישמעאל. ככה אור החיים. ואנחנו רואים פה דבר נפלא. הרי מבחינת החרב, הביצועים שלהם באמת, באמת מצליחים לשיטתם. הם רוצחים והם טובחים. מבחינת הקשת, הם נכשלים לאורך כל הדרך. הרי הטילים שלהם לא מצליחים לפגוע בצורה, אפילו פרומיל אחד מה שיכול היה להיות. הרי צריך להבין. קחו לדוגמה את מלחמת המפרץ. 39 טילים הגיעו לכאן והרסו בתים, ואף אדם לא נפגע באמת. אדם אחד נהרג מהרסיס של הפטריות. גם אלה שנפגעו היום בתל אביב לא נפגעו מהרקטה, אלא מרסיסים של העירות. ובמלחמת עיראק-איראן, כל טיל כזה, כל טיל סקאד שנשלח לטהרן, הרג למעלה מ-200 איש. ובמלחמת המפרץ, טיל סקאד אחד נשלח לכיוון סעודיה, לדהרין, למחנה צבאי אמריקאי, והרג 17 חיילים. איך זה אפשר להסביר את זה? לפי מה שאמרנו, ההסבר הוא פשוט. את החרב הוא קיבל מעשיו, ועשיו קיבל את זה עם ברכה של יצחק. הקשת אין לה ברכה. והיא רובה קשת. ואם זה ככה, הרי את הקשת הם קיבלו, את החרב הם קיבלו, עשיו קיבל ממנו ישמעאל על תנאי, והיה כאשר תריד. הוא אומר, אתה תוכל לשלוף את החרב מן דנה כשעם ישראל לא יהיה במצבו הראוי לו. וכאן חוזרת האחריות אלינו.
שלכוח,
דברים
ברורים.
תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב. קודם כל, תודה על התוכנית, ממש מחכימה.
ברוכים תהיו.
יש לנו ככה שאלה ותהייה. אחת המטרות במלחמה הזאת זה להחזיר את השבועים. עכשיו, יש מצווה של פדיון שבועים, אבל אנחנו רואים שבדרך נהרגים חיילים. אצל נחשון וקסמן, זכרונו לברכה, באמת עשו את כל המאמצים להציל אותו, לפדות אותו, ונהרגו שם שני חיילים. השאלה, מה ההבדל בין דם לדם? איפה אנחנו אוחזים פה? פדיון שבועים זה לא לשלם כסף לאויב, לחוטף.
אני לא חושב שאלה כזאת צריכה להיות מופנה אליי. זו שאלה בשביל לפנות לגדולי הדור, לגדולי הפוסקים. זו שאלה שהרב לא יש לא אמור להתיימר לדעת לענות עליה. אתן דוגמה למשל. בגטו קובנה נכנסו אנשי הגסטאפו ותפסו את מפקד המחתרת שם, היהודי בשם טננבוים, מורדכי טננבוים. הוא היה מפקד המחתרת בגטו קובנה. סמוך לשער הגטו התנפלו על השוטרים הגרמנים, אנשי מחתרת, וחטפו את מורדכי. טננבוים לקחו אותו למסתור. הגרמנים הודיעו ליודנראט שאם לא מסגירים את טננבוים, הם מחריבים את הגטו תוך יום יומיים. הביאו את השאלה לפני רבי אברהם כאן, אברהם אלקנה, דובר שפירה, רבה של אחרון של קובנד, שחיבר את הספר דבר אברהם, והוא כל הלילה לא ישן כדי להגיד מה צריך, אם להסגיר אותו או לא להסגיר אותו. בסופו של דבר, מרדכי טננבוים הסגיר את עצמו, ושלל את הצורך להכריע. בדיוק כמו שהביאו את השאלה הזאת אז, לאחד מגדולי הדור, ולגדול ביותר שהיה בקובנה, כך צריך לשלוח את השאלה הזאת למי מגדולי הדור שלנו, והוא יכריע בשאלות כאלה, לא אני. מה שאני יכול להגיד זה דבר נורא פשוט, שבנושא של פיקוח נפש, בזמן מלחמה יש כללים מיוחדים למלחמה. שהרי דוד המלך שלח את הצבא שלו למלחמת רשות לצורכי פרנסה, ודוד המלך בעצמו אומר, כזו וכזה תאכל החרב, שבזמן מלחמה יש כל מיני דברים. דבר אחרון שאני יכול לומר, זה ששני חיילים נהרגו, זה לא היה ודאי, והשתדלו שזה לא יקרה. ולכן, עד כמה צריך לחשוש מבחינת ספק וודאי, זה חלק מהשיקולים שצריכים להיות פה. אני מודה לאלוקים שאני לא בעמדה לענות על התשובות הללו, כי אם הייתי בעמדה לענות את התשובות הללו, אינני יודע אם הייתי מחזיק מעמד.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום שלום.
רציתי לשאול, כתוב בממה חז"ל, חשב הכתוב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. עכשיו, מה הבנה בזה? לא מבין את זה כל כך. אני חושב לקום מוקדם, חושב להתפלל, חושב ללמוד, חושב לסיים את השנה. כאילו...
אני אגיד לך, לפני שאני אענה תשובה על זה, אני אגיד לך, משל, הרבי מאוסטרוב צם 40 שנה, משבוע למשבת לשבת, כי הוא ראה בעיני רוחו שעומד להגיע דבר נורא והיום, ערב השואה. שאלו אותו, למה הרב לא הולך ל... אם הרב מרגיש צורך לצום כל כך בצומות, למה הרב לא הולך להשתתף בסעודת פדיון הבן? הרי כתוב מי שמשתתף במצוות פדיון הבן כאילו צם פידה לתעניות, והרב היה צובר הרבה תעניות. אז הוא חייך ואמר, כאילו מחפר על כאילו, כאילו צם מחפר על כל מלבים תחבור ברם, כאילו שופך דמי, על כל החטאים של כאילו. צריך להבין שמעלה עליו הכתוב כאילו זה לא דומה למי שעשה את הדבר עצמו. זה ברור. זה לא דומה. זה מעלה עליו הכתוב כאילו זה בדרגה אחרת. עכשיו, כמובן שהמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מחשב גם כן. ואם בן אדם חשב ועשה מצווה, ניתן לך משל מכיוון אחר. איך התשובה הופכת, עוקרת את החטא? הרי המעשה נעשה. מסביר בצודק, אדם אחראי על הכוונות שלו, ואם הוא עשה חטא והתכוון לעשות חטא והוא חוזר בתשובה, הכוונה שלו מתאהרת. המעשה שנעשה, הקדוש ברוך הוא גלגל שיעשה המעשה. זה שהוא היה נענש כל עוד שהוא לא חזר בתשובה, זה בגלל שהוא רצה לעשות את המעשה. והראיה שאם הוא לא רצה, הוא בגדר או שוגג או אונס, שאז הוא פטור לגמרי. אותו דבר גם פה, המחשבה היא הדבר שהוא שלי. אם באמת חשבתי ורציתי, ובאמת משהו שלא בידי עיכב אותי, המחשבה יש את הכוח שלה. כמובן שאם אדם גם עשה, זה כוח אחר לגמרי. אז רק כמו, מעלה עליו כתוב כאילו. וזה גם כן נחשב מאותו סוג. אבל ברגע שהוא עושה את זה, ודאי יותר מזה.
הבנתי. טוב, זה גמור.
תודה רבה. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
שלום, כבוד הרב.
כן.
רציתי לשאול, הרב אמר שיכול להיות שהמהלך של זכור ובעיטה יכול להיות מעורבב, כן? זאת אומרת, גם וגם, נכון?
לא אמרתי גם וגם, אמרתי שיש, אומרים שיש אחישנה גם כשנמצאים במסלול של בעיטה. זה לא נקרא מעורבב, זה אומר שגם במסלול של בעיטה יש אפשרות שיהיה יותר ארוך או יותר קצר.
כן, אז השאלה שלי רציתי לשאול, האם ייתכן, גם על אותו כיוון שהרב אמר, שלחלק מהעם ישראל יהיה מהלך שיותר שייך לזכור, ולחלק שיותר שייך לאחישנה, לביתה? למה אני שואל, אומר את זה? כי הרי במצרים היה שבט לוי בכלל הרי בשיעבוד. אז יכול להיות שגם פה, אולי אפילו שייך שלומדי התורה יהיו יותר שייכים למהלך של זכור אולי?
צריך לאיזה מקור? אני לא יודע. כן, בבקשה.
רציתי לשאול, ראיתי בגרא, קודם כל קראתי את הספר של הרב על גלות ישמעאל, יישר כוח עצום על הספר, וראיתי בגרא שממשיל את עשיו ישמעאל והערב רב לסובין, תבן ומוץ. זאת אומרת שעשיו וישמעאל זה החלקים החיצוניים של של התבואה, והחלק דבוק זה הסובין והערב רב. אז הוא אומר שמשיח בן דוד ומשיח בן יוסף הם אלה שיחדו את ישמעאל, והחלק היותר דבוק זה הערב רב, זה יהיה צריך קושי עדות. אז השאלה, איך נכנס כל המושג של גלות ערב רב לכל המהלך של גלות ישמעאל ואדום? כי הרב לא הכניס את הערב רב בספר.
אני לא אחראי להכניס דברים.
לא, כי...
הקדוש ברוך הוא עושה את זה.
לא,
צריך להבין דבר אחד. אני מכניס רק דברים שאני יודע להגדיר אותם בדיוק. אני יודע להגדיר בדיוק מי זה ישמעאל, כך, יש לי מקורות על זה, אני יודע להגדיר בדיוק מי זה עשיו, אני לא יודע להגדיר בדיוק מי זה הערב רב, אני רק יודע להגיד דבר אחד. שכבר בשנת 1876 או משהו כזה, כתב דוקטור נתן בירנבום מאמר בציריך. דוקטור נתן בירנבום היה איש שטבע את המושג ציונות לתנועה הציונית, והוא דיבר על מושג של גלות אצל אחינו היהודים. אבל אין לי שום הגדרות ברורות, ותמיד אנחנו אוהבים להגיד שההם ערב רב, כי אנחנו תמיד אוהבים להאשים את השני, וברגע שאין לי הגדרות ברורות, אני לא מדבר ואני לא כותב.
אז זה לא ברור במקורות, כל המושג של הגלות הערב רב.
לא, ממש לא.
תודה רבה לרב על הכל, יישר כוח.
כל טוב, כל טוב, ערב טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול בבקשה שלוש שאלות קצרות שנוגעות אחת בשנייה, אז אם אפשר להציג אותן ביחד. קודם כל, מה ההבדל בין הערכה עצמית בריאה לגאווה, ואז את הצד ההפוך, מה ההבדל בעצם בין נחיתות לענווה? ושאלה שלישית שגם קשורה איכשהו בנושא הזה, ביטחון עצמי אומר שהאדם סומך על עצמו, אז איפה ההבדל בין ביטחון עצמי שאדם סומך על עצמו לחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, לכוכב ואתם ידי? אם הרב יכול לעשות לי סדר בנושא הזה.
אני אנסה, אם אני יכול, אם אני יודע. ההבדל בין הערכה עצמית לגאווה זה ככה. צריך להבין, ענווה זה לא שאדם יחשב שהוא סמרטוט. מי שחושב שהוא סמרטוט, אז או שהוא סמרטוט או שהוא חולה. דימוי עצמי נמוך זה לא מעלה. דימוי עצמי נמוך זו מחלה. ויותר מזה, אם הענווה פירושה שאדם חושב שהוא סמרטוט, אז למה זה מעלה כל כך גדולה? שאדם יחשוב שהוא סמרטוט וגם יהיה בעל גאווה? במה? אדם צריך להכיר בדיוק את כוחותיו. אם הוא לא יכיר את כוחותיו, הוא יפרוק עול אחריות. אדם צריך לדעת למה הוא מסוגל. הרי כל כך הרבה נאמר, הרי יש מחלוקת ראשונים האם אדם הוא יותר ממלאך או פחות ממלאך. האבן עזרא אומר שהוא פחות, הרמב"ן אומר שהוא יותר, ורב צודק מדבר חריפות בסוף הספר, בסוף פרק שני, בספר שיחת מלאכי השרת, הוא מדבר בחריפות רבה נגד האבן עזרא שאומר שמלאך הוא יותר מאדם. אדם יותר ממלאך. אז מה? אדם צריך לדעת בדיוק מה הוא. הוא בדיוק צריך להכיר את כוחו. הרי משה רבינו, שהיה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, איפה בא ענבתו לידי ביטוי? כשהוא אמר לקורח ונחנו מה? באותו מקום הוא אומר לקורח, אבל אני אהיה מלך ואתה תרד טיף טיף אינדר ארדרן, עמוד עמוק עמוק באדמה. זאת אומרת, זה שהוא ידע בדיוק מי הוא ומה הוא, זה לא סתר שהוא היה ענב. איך זה מסתדר? אני צריך לדעת את הכוחות שלי, ולדעת ש... זה לא מגיע לי על זה תפיחה על השכם, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה הרבה יותר קשה מאשר לחשוב שאין לי שום כוח ואין לי לא מסוגל לעשות כלום. כן?
ליהנות ממחמאה זה גאווה?
השאלה אם המחמאה היא נכונה או לא נכונה. רוב המחמאות לא נכונות. רוב המחמאות שאנשים אומרים לא מתכוונים בכלל. אם אדם עשה משהו, ובא מישהו ואומר לו, אתה עשית את זה טוב, הוא ידע שעשה את זה טוב, והוא מכיר לו טובה, אז בהחלט, בהחלט, הוא אמור שהמחמאה הזאת תקדם אותו, ותגרום לו מוטיבציה לעשות עוד ועוד, והוא יכוון את זה למי שמגיע. הוא אומר, נכון שמגיע לי יישר כוח על זה שאני השתמשתי בכוחות שהקדוש הוא נתן לי, וביצעתי את תפקידי. זה מה שכתוב, שייף אייל, שייף נפיק, ולא מחזיק תיבות על הנפשי. הוא מכניס ומוציא ולא מחזיק טוב על עצמו, כי הוא יודע שהוא עשה את תפקידו. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. זה האיזון בין ביטחון עצמי, בין הערכה עצמית, לבין ענווה לעומת גאווה.
הרב יכול לחדד לי איפה נקודת ההבדל?
נקודת ההבדל גאווה כשאדם אומר זה שלי וזה אני ואנחנו 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 כמנהג נועמים חשובים במאה ה-20. הנבא הזה שאומר, זה כמו שרבי לוי יצחק ברדיצ'ב אמר, פרן מנשן וזונגן דודלך, פרן מנשן וזונגן אייכלך, יש אנשים ששרים אתה, ויש אנשים ששרים אני, יש אנשים ששרים אתה, מזרח דו, מערב דו, מזרח אתה, מערב אתה, צפון אתה, ויש אנשים ששרים אני, מזרח אני, מערב אני, הכל אני, הכל אני.
בסדר, טוב,
יישר
כוח, תודה רבה.
ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום, שלום.
יש לי שאלה לגבי, למעשה, בזמן הלא פשוט הזה שעם ישראל נמצא בו, האם אפשר לצאת דוגמה למסעדה לשבת לאכול מבחינה תורנית, או שכביכול המצב הזה מצריך אותנו גם לא לצאת לעשות שום דבר, להיות כל היום בהיפנוזה כזאת, לקוות לטוב? אני אגיד לך דוגמה, אנחנו בבית ברוך השם יש איזה לחץ מסוים שמדי פעם בדרך כלל אברך יוצא, קונה משהו, יושבים לאכול באיזה מסעדה או משהו. שאלה אם מבחינה השקפתית במצב של היום ראוי לעשות דבר כזה או שלא? מה פתאום, תמשיך עם ההיפנוזה, עם הלחץ?
אני לא חושב שזאת שאלה השקפתית, אני חושב שזו שאלה של טקט. ברור לגמרי שאדם ש אומר שלום עליי נפשי וממשיך להתנהל כרגיל כאילו שום דבר לא קרה, אז יש לו בעיה גם הלכתית, גם מוסרית וגם אנושית. צריך להיות ער לצער הציבור. זה בדיוק אותו דבר כמו שהיו אומרים על תשעה, צום תשעה באב וצום יום כיפור, שבתשעה באב מי יכול לאכול, ביום הכיפור מי צריך לאכול. עכשיו, לגבי לצאת למסעדה, אדם שאין לו מה לאכול והמקום האוכל שלו זה מסעדה, אם המסעדה משמש לאמצעי לאכול, אין לו בעיה. לא נראה לי שיש לו בעיה. אבל אם מדובר על אמצעי לבלות, זה לא הזמן לצאת לבילויים. פשוט לא. אנשים נענקים, זה לא הזמן לצאת לבילויים. גם אם בימים כתיקונם באירוע, יש לו אירוע, יש, הוא רגיל בהזדמנויות מסוימות, בשמחות משפחתיות לעשות את זה, תוריד פרופיל. לא רק בגלל למה תתראו שזה סיבה אחת צדדית, אלא בגלל ההרגשה שלך. אדם צריך משהו להשתתף צער הציבור. משהו להשתתף בצער הציבור. משהו להשתתף בצער אותן אמהות שלא ישנות בלילות, ולא אוכלות ולא שותות בכלל, אלא הם כמכריחים אותם. זה א' ב' של טקט. עכשיו, יש לחץ בבית? אז צריך למצוא דרכים בתוך הבית להרגיע. לא מוכרחים לעשות את זה דווקא בדרכים שבהם שאנשים אחרים לא יבינו ולא ידעו. גם אם הלחץ הוא כזה שבאמת אין סיבה לא לעשות את דברים כדי להוריד את הלחץ, וכשעושים את זה לא עושים את זה מתוך אי אכפתיות, אלא עושים את זה בגלל הסיבה נניח כמעט של תרפיה מסוימת, אבל יחד עם זה לנקר את העיניים של כל העולם.
עוד שאלה קצרה ומשר, האם, אני ברוך השם אברך, לומד יום שלם, השאלה אם לקחת חלק מהיום ולקרוא תהילים או שלא, להמשיך
חיים מוולוז'ין אומר, חיים מוולוז'ין אומר במפורש, בשער ד' שדוד המלך ביקש שיחשיבו לו את אמירת התהילים שלו כמו נגעים ואוהלות, שזה הסוגיות המורכבות בש"ס. אומר רב חיים וולוז'ין שני דברים. א', אם משווים תהילים לנגעים ואוהלות, כנראה שנגעים ואוהלות, זה הדבר שאליו משווים, אז זה בוודאי לא פחות מתהילים. חוץ מזה אומר, לא כתוב בשום מקום מה התשובה קיבל דוד המלך. אז ודאי שלא לומרים תהילים במקום לימוד תורה. זה ברור. עוד אומר רב חיים וולוז'ין, והאמת בלתי שום ספק כלל בשער ד' פרק י' א', שאם היה העולם כולו פנוי לרגע אחד מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, כהרף עין, היו כל העולמות, העליונים והתחתונים, הופכים לאפס ותוהו חס ושלום. וכן ריבוי אורם של העולמות ומיעוטו, הכל לפי ריבוי עסקנו בה חס ושלום. ויש סיפור ידוע על רב חיים מצאנז, שלפני תקיעות הסתגר בחדר, וכולם ידעו שהוא מתכונן לתקיעות, ועבר זמן ועוד זמן ועוד זמן, שבסוף השמע שהעיז להיכנס, הוא פתח את הדלת, הוא היה בטוח שהוא לומד שם, מה, אני יודע מה, כתבי הארי לפחות, צירופי שמות, אני יודע מה, הוא ראה שלומד שור שנגח את הפרה. שאל אותו, זה הכנה לתקיעות? הוא אומר, כן. אז אם כהכנה לדין של מעלה, שאז נקבע הכל, שור שנגח את הפרה עובד, אז עובד גם כן לגבי כל מיני צרות ואיסורים אחרים. אלא מה? אדם יכול את אותו פרק זמן שלוקח לו בין לאכול ארוחת ערב בבית לבין לאכול במסעדה, את פרק הזמן הזה שיגיד תהילים.
תודה רבה,
יש רוב יעדיר, שרקוח. ברוכים תהיו, ערב טוב.
שלום וברכה, תודה רבה לכל התוכניות.
שלום, שלום.
כן, רציתי לשאול, בעקבות
דיאלוג, שיח שהיה בכל שאנחנו לומדים, בעקבות המצב, הוראו הרי רבים מגדולי ישראל על עניין של תפילות יום כיפור קטן ותפילות בכלל, והאברכים דנו ביניהם מה הנוסח הנכון והמדויק שרצוי להתפלל בו על החיילים ועל כל האנשים שנמצאים במסגרת ובערך של הביטחון בעוטף ובכל המקומות האחרים בארץ. האם הנוסח הוא המדויק יותר, הנכון יותר, שידיהם תעשן לתושייה, יצליחו במלחמה, הסונים שלנו נגפו תחת רגליהם, כל מה שיעשו במהלך המלחמה יצליחו, או שעדיף, מה שנקרא, שב אל תעשה עדיף, להתפעל שהקדוש ברוך הוא יעשה את הדברים בדרך שהוא רואה נכון והוביל.
אני חושב אני חושב
שתהיה הצלחה כללית וישועה כללית לעם ישראל.
זה, זה, זה תלוי האם אנחנו הולכים לפי רב נחמן מברסלב או שאנחנו הולכים לפי רב חיים מוולוז'ין. לפי רב חיים רב נחמן מברסלב הוא מאוד ממליץ שאדם ידבר בשפה שלו, שכל אחד ידבר בשפה שלו לפי רב נחמן מברסלב. לפי רב חיים מוולוז'ין כדאי להיות צמוד לנוסחאות שתקנו אנשי כנסת הגדולה וגדולי ישראל לאורך הדורות. אנשי כנסת הגדולה תקנו, זאת אומרת, הנוסח שאני אומר תמיד, מה שאומרים כולם, זה אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה. זה נוסח שהוא חלק מנוסח התפילה, וזה ודאי מקורו בהרי קודש, וזה כולל את הכל, ולמה לא להגיד אותו? למה צריך לחבר נוסחות משלנו? עכשיו, כמה שאתה העלית את זה, אז אם תמתין שנייה אחת, אני אגיע פה למעיל שלי, אני יוצא משם תפילה שחוברה בגטו ורשה, שאני אומר אותה כל יום באלוקי נצור. הגעתי למעיל. את התפילה הזאת חיבר בגטו ורשה הרבי מפיאסצנה, יחד עם, הוא ישב שם בסדנה של שולץ, של סנדלרים, שם ישבו גדולי ורשה, כביכול היו סנדלרים, ויחד איתו היה הרב שמשון שטוקהמר מרבני ורשה, ורב אלכסנדר זושה פרידמן, מחבר הספר מעיינה של תורה, שניהם תלמידי חכמים גדולים, וזה נוסח התפילה שהם חיברו. אחרי שאמרו תהילים צדיק ד', שזה כן לקמות השם, קופהי וממבט, שזה כאייל תרוג על אפיקי מים, נוסח התפילה הוא כזה: ריבונו של עולם, האזינה לכל בחיינו ולענקת ליבנו. תראו איזה נוסח חובר אז, כמה שזה מתאים לנו היום. אזינה לכל בחיינו ולענקת ליבנו, ראה צערנו ועניינו, ואושיינו ממצוקתנו הגדולה. קרובי נפשנו, נשים וילדים, אבות ואימהות, אחים ואחיות, ושאר אחינו בני ישראל נעקרו מתוכנו, והם לוקחו בשבי, ועקבותיהם לא נודעו. היה נעתה הקל שדי, מגינם של כל השבועים, שמור עליהם מכל צרה וצוקה, ותן להם כוח לעמוד בעינויים ידי מעניהם, מחרפיהם ומגדפיהם. המצא להם חיות, למען יזכו לשוב אל משפחותיהם. והילדים והתינוקות הרכים, אלה שנגזלו מחיק אביהם ואימם, עשינה שיתגלו ויזכו שוב לשוב אל אבותיהם, כי בימי צאיתנו מארץ מצרים. הרינו מנדבים למען עניים מוכי רעב, ובזכות זה חוס ואושה את אשר לוקחו בשבי, והווה אותם בשלום בחזרה לבני ביתם. כל חנון ורחום, עשה חסד ורחמים לכל הקוראים אליך בלב שלם, חוס נא ורחם על שארית הפליטה של עמך ישראל, אמור לצרותינו די, הגן על קומץ שארית הפליטה הקטנה, כשם שהושעת את אברהם אבינו מידי נמרוד, ואת יעקב אבינו מידי עשיו ולבן, ואת משה רבינו מיד פרעה, ודוד המלך מיד גוליית הפלישתי, ואת חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר, וכשם שהצלת את דניאל מגובה האריות, וכשם שהצלת את מרדכי ואסתר מיד המן הרשע, כן תושיע ותחלץ את עמך ישראל מיד שונאיו, ותשלח לנו גואל הצדק שיגלנו מן הגלות המרה במהרה בימינו אמן. זה מוסך שחיבר אדם גדול בענקים, והוא נוגע בדיוק לשבועים. עוד תפילה שמצאתי, יש לרמחל ספר שנקרא תף קוף תתוו תפילות כמניין ואת חנן, כולם תפילות על ייחוד השם. אני אקריא תפילה ריש צדיק וו. לא כל מה שכתוב פה מובן, זה על דרך הסוד, אבל יש פה מילה אחת שמאוד מאוד קשורה אלינו, ממילא כל התפילה קשורה אלינו, גם מה שאנחנו לא מבינים. כל אחד יחיד ומיוחד. הרי אם ההילאה סוכת שלום פרוסה עלינו בשבת, שישין בת שבה אין השכינה שוכה, אלא על חכם גיבור ועשיר מצד ג' אבות, שהם שין דשבת ובעל קומה מצד השכינה, ואנו שומרים שבת בגלות להראות שאנו עבדים שלך, ואפילו בגלות הסתרה אחר לא שלטה עלינו, לא נשתעבדנו לך עשו שלום. כן, יש לך לגלות לנו ולהראות שהרי לא מסרת את עמך לסתרה אחר חסו שלום. ואם העילה תתעורר עלינו לתת לנו חירות, לקרוא לשבועים דרור ולאסורים פקח כוח, השם אל תאחר, לישועתך קיוויתי השם. ולכן אני אומר, אנחנו יכולים לעשות מה שעשה אותו ילד שאמר ריבונו של עולם, קח את הסידור, תעשה ממנו תפילות טובות בעצמך. אנחנו יכולים לדבר בשפה שלנו, אנחנו יכולים לדבר בשפה שחיבור גדולים מאיתנו, וזה מה שאני עושה. והתפילה של אחינו, כל בית ישראל, מכילה את הכל.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, בקשר לשיחה הקודמת, אם אפשר סתם לדעת, הנושא של בתפילת אחינו, כל בית ישראל, יש כאלה שהוסיפו באוויר ביום וביבשה.
אני אגיד לך, כשאתה אומר יקום פורקן מן שמיה, ואתה מתפלל על ריש גלותה, מתי פעם אחרונה בחיים שלך ראית את ריש גלותה? אלא מה? זה נוסח שתקנו. אנחנו לא מוסיפים מילים על נוסח שאמרו אותו, ובנוסח הזה היהודים בחו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים, בין ביבשה, היבשה והים כוללת את כל האוויר עד רום שמיים. למה צריך להוסיף עוד מילה שלא, שיש? על נוסח, הרי הנוסחאות הללו, רב חיים וולוז'ין אומר על נוסח 18, שכל מבין יבין שאין אדם על פני היבשה שיכול לתקן תיקון נפלא כזה. שלבושין דלוויש בצפרה, לא לוויש ברמשה, ללבושין דלוויש ברמשה, לא לוויש בצפרה. כלומר, הנהגות כל הזמן מתחלפות, והתפילות הללו הן מזון העולמות, ומין מפתח מאסטר שמתאים לעולמות בכל המצבים. למה לשחק עם הנוסחות? בגלל שנדמה לנו שיש מילה נוספת מתאימה. אני לא חושב שזה נכון. אם מחברים תפילה כמו שהרבי מפיאסצנה, שוב, לא כל אחד הוא הרבי מפיאסצנה, כן? אז הוא חיבר תפילה. והתפילה הזאת ממש מילה במילה מתאימה למה שקורה היום. אבל אם אומרים תפילה שכבר חוברו על ידי גדולי עולם, והרבה דמעות נשפחו על התפילה הזאת, ולו רק בגלל זה יקרה, למה להוסיף מילה? הרי הכל כלול כבר ממילא. הרי יודעים שאנחנו מתכוונים גם לאלה שבאוויר.
אוקיי, זה סתם שאלתי ככה, בגלל ששמעתי את השיחה הקודמת. כן. אבל אני באתי לשאול שאלה שלא קשורה בכלל למלחמה עכשיו. אלא הנושא של הלימוד בעולם הישיבות, הליטאי בכל אופן. המקום של הידיעה של ההלכה זה הוא לא כך משמעותי, אפילו אפשר לומר שהמחנכים בעצמם, גם אם הם תלמידי חכמים, אבל חלק ההלכה זה לא החלק שבולט שם. עכשיו גם הלימוד עצמו הוא לא ליבדי הלכתה.
וגם אני רוצה אותך, כי יש לי שתי דקות לענות, אז אני רוצה לענות כמו שצריך. אז את השאלה הבנו, אני מצטער שאני רוצה אותך בשאלה, אבל אני חושב שהשאלה מובנת.
טוב, בסדר גמור.
אני מקווה בשתי דקות שאני אוכל לענות.
אז אני כבר מנתק את השיחה ואני רק אשמע אותה.
בבקשה.
אני אשמע אותה דרך הרדיו.
בסדר גמור, שיהיה לך לילה טוב. אני מקווה שהתשובה תספק. סיפר לי רב ראובן פיינשטיין, שאביו רב מוישה פיינשטיין הגדול, פעם אחת בהיסטוריה כינס את כל הרבנים של תפארת ירושלים, מהגן ילדים ועד מה שנקרא בסמדרש, מה שבישיבות שלנו קוראים קיבוץ. זה היה כשאחד הרבנים הציעו בדיוק את ההצעה שלך, למה לא נלמד מסכתות, נעזוב את המסכתות הישיבתיות, ונלמד מסכתות עם הלוכה לעסוק ישמעי צלי בדלכתה. הוא אמר להם ככה, זה שרבותינו בליטה קבעו ללמוד את המסכתות הללו, זה בגלל שהם ידעו שמהמסכתות הללו לומדים איך ללמוד. אם אדם לא יהיה למדן, ולא ידע לדמות מילתה למילתה, אז גם אם הוא ידע את כל המשנה ברורה בעל פה, הוא אחר כך יכשיל את ההמונים. רק אם הוא קודם כל יהיה למדן, אז הוא יוכל להכריע. ורבי אלעזר זקס כותב, למשל, שכשבאו לרב חיים אויזר שאלות בקשות מאוד בנושא של שחיטה, של הימום העופות לפני השחיטה, למי הוא שלח את השאלות? רב חיים אויזר הגדול. הוא שלח לרב אורך בר, הוא שלח לרב שמעון שקופ, הוא שלח לרב ישר זלמן, הוא שלח לרב ארון קוטלר. כל אלה היו ראשי ישיבות, אבל הם גם היו פוסקי הלכה. רב ישר זלמן לא למד הלכה, אבל כשהוא התקבל לרב של סלוצק, תוך חצי שנה הוא כבר למד להיות רב ישר זלמן הגדול, שהיה גם רב גדול. ולכן בישיבות לומדים איך ללמוד. ואחר כך אפשר גם כן ללמוד הלכה. ובאמת, בכולל השני למדתי, כשלמדתי בכולל, למדנו להלוך אל המעשה. חולין, שבס, נידה, אירובין, וזה אחרי שכבר כולם למדו בישיבות כמו שצריך. הגענו לקו הסיום, תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל הצוות, תודה לכל השואלים, להתראות בשבוע הבא. כל טוב.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד.